בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום חמישי, 10 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. Hello, is this a pharmacy? אתמול, במהלך היום, ניסינו לעשות משהו שאולי יישמע קצת אקראי. חיפשנו טבליות יוד בבתי מרקחת בבלגיה.
Yes?
Hi, I'm looking for iodine pills.
I will get them at 6 o'clock.
You don't have any?
No, not anymore.
אמרתי, זה נשמע אקראי לגמרי, אבל תסמכו עליי, יש כאן קטע. כי בבלגיה, בנורווגיה, גם בפינלנד, בעוד מקומות, קשה מאוד להשיג בימים האחרונים טבליות יוד.
Okay, because every pharmacy I try is out.
I received yesterday.
You received yesterday and it's already out.
Yes.
ולמה זה קורה? למה יש מחסור של טבליות יוד באירופה? בגלל המלחמה באוקראינה. אחרי שהרוסים כבשו את צ'רנוביל ואת תחנת הכוח הגרעינית בזפוריז'יה, הגדולה מסוגה באירופה, אירופים רבים מפחדים ממש מאסון גרעיני, מדליפה רדיואקטיבית שעם רוחות מספיק חזקות ומספיק בכיוון, תגיע גם אליהם. ויוד, באופן כזה או אחר, יכול להגן מפני כמה מהשפעות הקרינה. אז הפעם אנחנו עם החשש מאסון גרעיני שיגרם בגלל המלחמה שמנהלים הרוסים באוקראינה. האוקראינים מזהירים מפני קטסטרופה בממדים היסטוריים. העולם, כמו שבטח כבר הבנתם, חושש, והסוכניות הבינלאומיות עוקבות בדאגה. אנחנו נדבר עם דוקטור נעמה חרית יערי ממכון דוויצון של מכון ויצמן. המאזינים האדוקים כאן בטח זוכרים אותה, פקחית הגרעין של האום שהסבירה לנו בעבר, פרק פצצה קראנו לו, איך בונים פצצת אטום. אבל קודם, ניר דבורי, כתבנו הצבאי. דבורי, שלום.
שלום אלעד.
מהרגע הראשון במלחמה הזו, הכורים הגרעיניים של אוקראינה היו במוקד השיח, אתרים שגרמו ללא מעט דאגה ברחבי העולם.
כן, הם נקודה מרכזית בכל הלחימה באוקראינה בשבועיים האחרונים, מהרבה מאוד טעמים. כל צבא שנכנס וכובש שטחים, יעד או מדינה, אחד הדברים הראשונים שהוא רוצה לשים עליהם את היד, זה על מתקנים אסטרטגיים. כי זה מאפשר לך שליטה באותה מדינה, זה שדות תעופה, זה תחנות כוח, זה קורים גרעיניים, זה מתקנים להתפלת מים, זה הרבה מאוד דברים בהיבטים הללו. ולכן גם כשהרוסים בנו את תוכניות ההשתלטות או הפלישה שלהם, אתה מבין שהם לקחו את כל הדבר הזה בחשבון.
ואני מניח, דבורי, שכל הדבר הזה הוא לא מקרי, שהרוסים לא סתם מהרו להשתלט דווקא על אתרים גרעיניים.
קודם כל, כשאתה מחזיק בקור גרעיני, אתה שולט באנרגיה של אותה מדינה, ואתה עם היד על השלטר. וזה איום, זה עוד מהלך, עוד מנוף שאתה יכול להפעיל על השלטון, שאתה מנסה להחליף או לכבוש. הדבר השני, הרוסים יודעים שבכל קור כזה שהם משתלטים עליו, הוא בעצם עיר מקלט עבורם. שם בנות הברית לא יפציצו אותם, שם האוקראינים לא יירו עליהם, ובעצם הם בטוחים שם כמקום שממנו הם יכולים גם לצאת לפעילויות נוספות. ולכן, זה אחד הדברים הראשונים שהם רצו לתפוס, ואני מזכיר לך עוד דבר אחד שקורה עכשיו. נרטיב שפוטין מנסה בעצם להשריש בימים האלה, שבעצם כל פעולות ההשתלטות על הכורים הן פעולות מניעה. זאת אומרת, האוקראינים תכננו לחזור ולהקים לעצמם תוכנית נשק גרעיני, זה צומח בתוך כסות של הפקת אנרגיה מכורים גרעיניים אזרחיים, ולכן הוא חייב להגיע אליהם וחייב לתפוס אותם, והתעמולה הרוסית עובדת חזק מאוד כדי בעצם להבליט את הדבר הזה ולהצדיק את חלק מהפעולות שהם עושים שם.
ומהצד השני, גם את זה צריך לומר, גם האוקראינים מבליטים מאוד את נושא הגרעין. אתמול הם הזהירו שבתוך 48 שעות גג תיתכן דליפה גרעינית. הנשיא זלנסקי הזהיר מאסון פי שישה יותר חמור מזה של צ'רנוביל, אם הרוסים ימשיכו את הפעילות הצבאית שלהם בקור.
там 6 енергоблоків 6 в Чорнобилі вибухнув один енергоблок звертайся до всіх
українців אבל אני אגיד לך מה קורה עכשיו שהוא כן מדליק איזושהי נורה אדומה בכל זאת אתה יודע שהארגון סבא שבעצם הוא אחראי על הפיקוח על הכורים הגרעיניים בעולם איבד את הקשר אל הסנסורים בכור בצ'רנוביל זה אותם סנסורים ומצלמות שבעצם מתעדים לאחור את כל מה שקורה בקור ומאפשרים את הפיקוח, והדבר הזה מאוד מטריד כי אתה לא יודע למה זה קרה ומה קורה כאשר אתה לא רואה ולא מסתכל. אני מזכיר לך שבקור הזה וגם בקורים נוספים שעליהם השתלטו הרוסים בתוך אוקראינה, יש את אותם מפעילים אוקראינים, אבל הכל מוחזק בידי הצבא הרוסי שבעצם מנהל, הייתי אומר, את המתחמים הללו בימים האלה.
עד כמה זה מדאיג את גופי המודיעין בעולם נניח?
תראה, מצד אחד זה מדאיג, מצד שני, בינתיים לפחות, כל הפרמטרים מצביעים על כך שאין סכנה שנשקפת כרגע. גם הלחימה שהייתה קרובה לא פגעה וגרמה לנזקים בקורים, אני חושב שנראה בהתנהגות של הרוסים שהם מבינים את המשמעויות של הדבר הזה. ברור לך שזה יכול להיות טריגר להתערבות של בנות הברית או נאטו או אמריקה, אם אנחנו נראה שיש פגיעה וזיהום גדול שמתחולל על יבשת אירופה. ולכן לפחות כרגע זה נראה בשליטה. אמרת נכון, האוקראינים זלנסקי, מנסה אולי להיות אלרמיסט פה, להלחיץ את העולם ולדחוק בהם להתערב, הוא חשב שסביב העניין של הגרעין התלכדו למענו, בינתיים זה לא קורה.
זהו, שיש כאן שאלה. יש לה גם תשובה, אבל עוד רגע נגיע אליה. השאלה היא, איך יכול להיות? יש כאן מלחמה, נורות יריות, נופלות פצצות, הכל קורה ממש ליד ריאקטורים, קורים גרעיניים, חלקם פעילים. האוקראינים מזהירים מאסון גרעיני שאנחנו רואים רק בסרטים. האירופים מצטיידים בכדורי יוד כאילו זה נייר טואלט. ועדיין, בהנהגה העולמית, המומחים הגדולים, הם לא מרגישים את הבהילות, הם לא חושבים שצריך לעשות משהו דרמטי כדי להציל את המצב. וזו השאלה, איך זה מסתדר? אז אמרנו, יש תשובה. והתשובה נמצאת אצל דוקטור נעמה חריטי ארי, מומחית גרעין ממכון דוויצון ומהאום.
15 ריאקטורים יש באוקראינה, כולם פעילים היום הם ריאקטורים חדשים. זה תחנות כוח חדשות, אולי צריך להגיד אפילו חדישות, כלומר, הם לא עובדות באותה צורה, כמו שעבדה תחנת הכוח בצ'רנוביל, שהיא כמובן לא פעילה בכלל.
אז החלק הראשון של התשובה הוא שהכורים הפעילים באוקראינה הם כולם במצב מצוין. טכנולוגית, בטיחותית, הכל לפי הסטנדרטים החדשים והמחמירים ביותר. נעמה יודעת את זה ממקור ראשון, היא הייתה שם. וחלק מהתקן הזה, חלק מהאופן שבו בונים ומתחזקים היום כור גרעיני מודרני, זה גם לקחת בחשבון שאולי יהיה מה או מי שינסו לפגוע בו.
אז קודם כל מלחמה הוא תרחיש שנלקח בחשבון, כמו עוד דברים, כמו רעידת אדמה, כל מיני אסונות טבע. כלומר, מראש תחנת כוח גרעינית, מתקן גרעיני בכלל, נבנה ככה שהוא יהיה מאוד חסין, מאוד עמיד.
כור גרעיני הוא סוג של בונקר, מאוד קשה לחדור אותו, קשה לפגוע בו. וזה נכון אם הכור פעיל כמובן, וגם אם לא. צ'רנוביל לדוגמה. המוקד של האסון הגרעיני החמור ביותר בהיסטוריה. מקום שאפילו היום, 36 שנים אחרי, עדיין יש בו כמויות גדולות של קרינה. אלא שהקרינה הזו היא מאוד מוגנת.
גם צ'רנוביל, שכולם כל כך בהיסטריה צ'רנוביל, בעצם קברו את כל הזיהום בתוך, למעשה, זה ממש קבר כזה של מתכת ובטון ששפכו מעל הזיהום, וחוץ מזה יש מבנה של 63 מטר גובה, שהסרקופג שבעצם מקיף את כל הדבר הזה. אז עכשיו אנחנו צריכים טיל מכוון היטב, שיגיע, שיפגע, יחדור את הסרקופג, ייכנס ואת כל הבטון וברזל הזה יצליח לחדור אותם ולשחרר זיהום. לא סביר.
זה קצת מרגיע, נכון? כי זה אומר שכדי לפגוע בכור, כדי לגרום לאסון גרעיני, צריך ממש לחדור את הבונקר הזה. זה לא דבר שיכול לקרות בקלות. לא מאיזה ירי טועה של רובה, או אפילו מטיל רגיל. ובכל זאת, דברים עלולים להסתבך. וגם כאן לנעמה יש מסר מרגיע. בערך. אבל כדי להבין אותו, צריך רגע להבין מה זו בעצם תחנת כוח גרעינית, איך היא עובדת. אז נעשה את זה. אבל קודם כל, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אנחנו עם החשש מהאסון גרעיני בתחנות הכוח הגרעיניות באוקראינה. לפני כמה ימים, הכוחות הרוסים כבשו את הכור הגרעיני בזפוריז'יה. זו התחנה הגרעינית הגדולה מסוגה באירופה. וכהכנה לפלישה הרוסית, עוד לפניה, האוקראינים סגרו את רוב הפעילות של תחנת הכוח הזו. שני קורים בסך הכל המשיכו לעבוד. והקולות האלה שאתם שומעים ברקע, זו מערכת הקריזה שבכור. העובדים המקומיים התריעו בפני החיילים הרוסים להפסיק מיד את הירי. הם אמרו להם שהם מסכנים את ביטחון העולם כולו. ואחר כך באמת פרצה שריפה במתחם הזה. באוקראינה התריעו מאסון חסר תקדים. אז ביקשנו מדוקטור נעמה חרית, מומחית גרעין, להסביר לנו מה בעצם יכול לקרות. מה אמור להדאיג אותנו מכל הדברים האלה שקורים עכשיו סמוך לתחנות הכוח הגרעיניות באוקראינה?
כן, אז בעצם תחנת כוח גרעינית היא למעשה כמו תחנת כוח קונבנציונלית, אלא שמקור החום שלה הוא בריאקציה גרעינית שמתרחשת בתוך ליבת הכור. עכשיו, החום הזה למעשה אחר כך משמש לייצר קיטור ולהניע טורבינה רגילה כמו בתחנת כוח קונבנציונלית. כלומר, בתחנת כוח גרעינית כל ההבדל הוא באיך אנחנו למעשה מייצרים את הקיטור הזה. שאת זה אנחנו עושים בעזרה של ריאקציה גרעינית.
התנצלותי הכנה עם מדעני הגרעין זה הסבר יותר פשוט מזה שאתם רגילים אליו. אבל הוא לטובת כל השאר. אז כן, באופן טבעי תחנת כוח גרעינית מייצרת אנרגיה בעזרת ביקוע גרעין. כמו פצצת אטום, אבל להבדיל מפצצה, זה קורה כאן באופן לא מזיק, מפוקח, מדוד.
נכון. הריאקציה פה היא מה שנקרא ריאקציה מבוקרת.
מבוקרת, אוקיי. לוקחים את הכוח האדיר של הגרעין, זה שיכול להרוס ולהרוג מאות אלפי אנשים, אלא שרותמים אותו למשהו טוב, אנרגיה. ואם אנחנו מדברים על חשש לאסון רדיו-אקטיבי בתחנת כוח גרעינית, אז צריך להסתכל בדיוק על המקומות האלה, המקומות שבהם מתרחש התהליך שאמור להיות מבוקר.
יש שלוש נקודות רגישות בכור גרעיני. המקום הרגיש ביותר זה הליבה. עכשיו, הריאקציה גרעינית, מטבע הדברים, היא מעורבים בחומרים רדיו-אקטיביים. עכשיו, החומרים האלה מרוכזים בליבה של הכור, במקום שנמצאים מוטות הדלק, למעשה. ולכן הליבה היא מוגנת מאוד. בקורים מודרניים, הליבה נמצאת בעצם במבנה מתכת, באיזשהו סיר לחץ כזה, וכל הסיר לחץ הזה יושב במבנה מבטון. אז הליבה מאוד מוגנת. אז אם אתה שואל אותי אם יהיה חילופי ירי, או אפילו אש, או הפצצה מקרית, אני לא דואגת. הסיכוי שיהיה מזה באמת אסון גרעיני הוא מאוד קטן.
הליבה של הקור היא מוטות האורניום, הדלק, הגרעין של התהליך הגרעיני. וזה גם החלק הכי מסוכן בכור. ובגלל שהחלק הזה כל כך מסוכן, הליבה מאוד מוגנת. כלומר, כדי לפגוע בה צריך ממש להגיע אליה, לפגוע בה ישירות. וזה אפשרי, אבל לא ממש סביר. אז זו נקודה רגישה אחת בכור גרעיני. השנייה היא המערכת שאמורה לגרום לכך שכל ההליך הגרעיני יהיה מבוקר, מפוקח, שאפשר יהיה לשלוט עליו. וזו מערכת הקירור.
המוטות האלה יושבים למעשה בתוך בריכה, ואז למעשה, אם אני רוצה, נגיד, להגדיל את היעילות של הריאקציה, אני מוציאה את המוטות, ואם אני רוצה להפסיק את הפעילות של הכור לגמרי, אני מפילה את המוטות לתוך הבריכה.
כן, אנחנו לא רוצים, מאוד לא רוצים, שכור גרעיני יתחמם מדי, שהליבה שלו תתחמם מדי. אז יש מערכת מתוחכמת שאמורה לבסט את הטמפרטורה של הליבה. והמערכת הזו באוקראינה למשל מבוססת על מים, אבל המערכת הזו חייבת חשמל.
אז סנריו שני זה אם פוגעים באספקת החשמל. מפסיקים אותו איכשהו, פוגעים גם בגנרטורים של, של הגיבוי, ובגיבוי של הגיבוי, ובגיבוי של הגיבוי של הגיבוי, ופוגעים ביכולת של הכור לקרר את עצמו. כלומר, יש ליבה חמה שצריך לקרר אותה, ואנחנו לא יכולים לקרר אותה, ופה כן אפשר להגיע למצב שיהיה לנו אירוע שבעקבותיו תהיה דליפה. אירוע סביבתי די רציני. כמו שקרה בפוקושימה, הרי אחרי התקלה, מה שקרה זה בא צונמי והטביע את הגנרטורים. ואז הייתה, בשניים מהקורים, היה ריאקציה לא נשלטת.
אחרי הליבה, המוקד השני הרגיש בקור גרעיני, זו מערכת הקירור ומערכת החשמל. ואם אמרנו שהליבה מאוד מוגנת, אז גם למערכת הזו ממש לא קל להגיע. יש לה גיבויים, יש מסביבה מנגנונים טכנולוגיים מתוחכמים, יש אביזרים ועזרים שאמורים להשאיר את כל החומרים המסוכנים תחת שליטה. ובקור גרעיני יש עוד מקום רגיש אחד, שלישי, ואפשר לקרוא לו השאריות.
זה המקום של הפסולת, בעצם של מה שנשאר. הבריכות האלה שיש בהם את המוטות הישנים שהם מתקררים, שהם כבר לא עובדים, אלה בדרך כלל נמצאים בשטח הכור, כי אנחנו לא רוצים לשנע משהו שהוא כל כך חם וקורן ומזהם, ולכן זה חלק מהפעילות של הכור, זה גם לטפל במוטות הדלק המשומשים. אלה שלא עובדים. אז זה גם מקור לזיהום.
כשמות אורניום מסיים את תפקידו, הוא מועבר יחד עם מתקן הקירור שלו לאחסון, עד שכל הקרינה שבו מתפוגגת. אז בפרק הזמן הזה, כשהוא באחסון ועדיין מזוהם, תיאורטית אם פוגעים בו, חומר מסוכן יכול לדלוף החוצה. אבל שמעתם, מקרה כזה לא אמור לגרום לאסון בינלאומי. ובכלל, נעמה מדגישה, לא כל פגיעה בקור היא כזו שמסכנת את הציבור. השאלה היחידה החשובה היא אם קרתה או לא קרתה דליפה.
בדליפה אני מתכוונת בעצם לדליפה של חומרים רדיואקטיביים מתוך הקור אל הסביבה. ואז זה גם כמובן תלוי במינון. אבל הדליפה זה מה שמסוכן לנו. החומרים האלה הם חומרים רעילים, הם גם רעילים וגם רדיואקטיביים, כלומר יש להם גם רעילות וגם מסרטנים כי הם רדיואקטיביים, פוגעים ב-DNA, ואז זה גם תלוי בתנאי מזג אוויר, כלומר לאן הענן הזה מגיע, אז זה מצב מאוד לא טוב, זאת אומרת מאוד מסוכן לאוכלוסייה שנושמת את הענן הזה. לאיזה כיוון הוא ילך, יש לנו מודלים, אפשר לחזות את זה, אפשר לפנות אוכלוסייה, אבל השאלה היא כמה מהר. אבל זו סכנה אמיתית.
זה נשמע מאוד מפחיד. אבל נעמה לא מאוד מודאגת, לא יותר מהרגיל, כלומר, מאפשרות שהלחימה באוקראינה, הפיצוצים והיריות ליד מתקני הגרעין שם, שכל אלה יגרמו לפגיעה כזו שתוביל לדליפה מסוכנת. הסבירות שדבר כזה יקרה היא מאוד נמוכה. אבל מה כן מטריד אותה? מה כן מדאיג באמת את הסוכנויות הבינלאומיות בימים האחרונים? העובדים. אותם עובדי קור שכבר ימים ארוכים נאלצים לתפעל אותו, כי כוחות הצבא הרוסי לא מאפשרים להם להתחלף.
אז קודם כל, זה, לא, זה מצב לא טוב, כי אתה כן צריך לעבוד עם הראש, ואתה כן צריך היגיון, אתה מפעיל מערכת מתוחכמת, מהמתוחכמות ביותר. נכון שיש לקורים מנגנוני בטיחות אוטומטיים שיודעים לגבות את מפעיל הקור עצמו, ולא מדובר באדם אחד, אבל בכל זאת, במקום שבו אנשים עובדים מסביב לשעון והם עייפים, ללא ספק החדות המחשבה שלהם והכוח שלהם נחלש, והם צריכים להיות מוחלפים באנשים רעננים. יש מין ניוזלטר כזה, אז אני מקבלת הדיווחים הם מאוד ענייניים. כך וכך קרה היום, אין עלייה ברמת הקרינה, הכל תקין, אבל עצם זה אני חושבת שיש ניוזלטר כל יום, במקום שיהיה ניוזלטר פעם בכמה חודשים, אז אני חושבת שזה מראה שהעניין במה שקורה שם הוא גדול, זה משהו שהוא כן מדאיג. עובדה, זאת אומרת שזה כן מדאיג. והעולם כולו מסתכל לראות על איך יטפלו בהשתלטות הרוסית הזו על הקורים באוקראינה.
אוקיי, אני מתנצל. אמרתי שנרגיע אתכם, אז הנה, עכשיו אנחנו ננסה בכל זאת לומר משהו חיובי. וזה שלרוסים אין להם באמת אינטרס לפגוע בקורים הגרעיניים באוקראינה.
נכון. במקרה של ז'פוריז'יה, למשל, מי שתיפגע מזה זה תהיה רוסיה, כי משטר הרוחות השלט שם הוא רוחות מערביות. אז זה קצת לראות לעצמך ברגליים, כי בעצם אם הם יעשו איזושהי פעילות עוינת על הליבה, נכון שזה יפגע באוכלוסייה רבה מאוד שלא רק ברוסיה, אבל הנפגעת העיקרית תהיה רוסיה. עכשיו רק נשאלת השאלה, למה לעשות את זה? זאת אומרת, מבחינה מוסרית, מקובל שקורים גרעיניים, קורים לחשמל, לא חשוב איזה קורים, אנחנו שומרים עליהם, אנחנו נזהרים איתם. הם מתקנים שאתה לא אמור לזלזל, נגיד בחשיבות, ולנסות לפגוע בהם. למען האנושות, זאת אומרת, זה מין משהו כזה, למען העולם. אני לא יודעת, אבל אני לא מאמינה שמישהו יעשה כזה דבר, ויפגע בכוונה בקור. זה יפגע בכולנו.
ועדיין, למרות שזה לא מוסרי, למרות שזה עלול לפגוע באזרחים רוסים, למרות שזו משימה מאוד קשה, לפגוע באופן משמעותי בקורים גרעיניים מודרני. למרות כל זאת, הרוסים בכל זאת בחרו בשלב מאוד מוקדם לכבוש דווקא את המקומות האלה, דווקא את האתרים האלה.
תחנת כוח גרעינית זה כוח, זה הרבה כוח. זה כמו להוריד מטוס. זה כמו לכבוש את הגבעה, שילדים משחקים מהמלך וצריך לכבוש את הגבעה, שיהיה לך את השליטה בתחנת כוח, אתה נהיה, הופך להיות המלך. סמלית יותר מהכל.
דוקטור נעמה חריטי ארי, תודה רבה.
תודה רבה.
ותודה גם לניר דבורי. וזה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.